שלום לכל התלמידים והחברים, אנחנו לומדים היום על פרשות אחרי מות קדושים, כאשר בשנים מעוברות קוראים את שתי הפרשות בנפרד, אבל ברוב השנים, זה שנים לא מעוברות, קוראים את שתי הפרשות ביחד, אחרי מות קדושים, שנראה לכאורה שהן לא קשורות, אבל הן קשורות מאוד. בואו נתחיל מההתחלה, פרשות אחרי מות, ספר ויקרא, פסוק א', פרק ט"ז, פסוק א', וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני אדוני וימותו. הפסוק הזה בלבד נותן את השם שלו על פרשת אחרי מות, שהיא פרשה מאוד מאוד חשובה. מדוע? את הפרשה הזאת קוראים כולה ביום הכיפורים. החלק הראשון שלה נקרא בשחרית של יום כיפור, והחלק האחרון שלה נקרא במנחה של יום הכיפורים. החלק הראשון מחולק לשניים. הפסוק הראשון, אחרי מות שני בני אהרון, שזה נקרא כעניין בפני עצמו, ומיד אחריו, פסוק ב', בפרק ט"ז, כבר מתחילים במה שנקרא סדר העבודה, שזה כל הסדר של עבודת הכהן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים. אין משהו יותר גבוה מזה, יותר גדול מזה. למה אנחנו קוראים את הפרשה הזאת דווקא עכשיו בחודש אייר? כשזה לא שנה מעוברת, קוראים את פרשות אחרי מות קדושים בחודש אייר. אז יש לנו כך, החלק הראשון אחרי מות שני בני אהרון, פסוק אחד. חלק השני זה עבודת, סדר העבודה של בית המקדש, שקוראים את זה בקריאת התורה ביום כיפור בבוקר, שחרית, ו... מתארים את זה במוסף של יום הכיפורים, התפילה הכי חשובה של יום הכיפורים. אחרי כן, החלק שקוראים במנחה, מדבר כבר על קשות עבירות מין שלא לעשות, איך זה קשור כאילו, ומיד אחרי זה אנחנו עוברים לפרשת קדושים, שאותן לא קוראים ביום הכיפורים. פרשת קדושים, פרק י"ט פסוק א', ושם נאמר בצורה מאוד ברורה, וידבר אדוני משה לאמור, פסוק ב', דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת עליהם קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. אומר הזוהר בצורה כל כך יפהפייה, שבעצם מה כתוב? אומר, לא כתוב קדושים היו, כמו שאנחנו תופסים בשכל, שזה ציווי, לא, קדושים תהיו, זוהי הבטחה. אתם כולכם תהיו קדושים. מה זה אומר קדושים? והזוהר מסביר לנו שקדושה, הפירוש הנפוץ בעולם של הפשט, קדושה זה דבר נבדל ונפרד. אבל למה זה דבר נבדל ונפרד? למה קדושה היא נבדלת ונפרד? והזוהר מסביר, קדושה מדובר על אור דחוכמה. על האור של ספירת חוכמה עליונה, שזה האור, זה העוצמה של ההערה האלוקית, של ההתגלות האלוקית, שהאור הזה יורד ושורה בשיא עוצמתו, בשלמותו, בתוך האדם, זה נקרא קדושה. ברור שהקדושה מצד אחד יורדת אל האדם, מצד שני היא גורמת לו להתעלות ולהתקרב אל בורא עולם, שבאמת עכשיו שהקדושה שורה בו הוא נבדל לחלוטין מכל מה שסביבו. מדוע? שהסברתי בפרשה הקודמת שהמחקר שמדבר על מה שנקרא נאורותיאולוגיה, כלומר הצד הנוירלי של התיאולוגיה, של האמונה, מסביר שכאשר האדם מגיע לאותה מדרגה של התעלות רוחנית, אמיתית, לא רק שהמוח שלו משתנה, המוח שלו משתנה מבחינה חשמלית וגם מבחינה ביולוגית, הרקמה משתנה וכן הלאה, כל הגוף משתנה. כלומר, ברור שאדם הוא עכשיו במקום של נבדל, כי דברים שבדרך כלל הוא נמשך אליהם או מדברים עליו, לא מדברים עליו יותר. זה בדיוק מסביר לנו את הפסוק הראשון, אחרי מות שני בני אהרון, שמסביר לנו אור חיים הקדוש, רבי חיים בן עטר. אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם ומתו, וימותו. מה זאת אומרת, איך הם מתו? בדרך כלל האדם מושך את ההערה של הבורא אליו. פה הם לא חיכו. זה היה יום מדהים, היום של שמיני. היום הבאי ביום השמיני, זה היה יום שאמור להיות היום הגדול ביותר מאז הבריאה. בני ישראל בונים את המשכן, השכינה והקדושה שורה במשכן, ואז כתוב שהאור מתגלה אל כל העם. כל העם מרגישים ונמצאים במקום של התגלות נבואית, שהקדושה יורדת עליהם. אבל בני אהרון לא מספיק להם שהקדושה ירדה עליהם, הם מתקרבים אל הבורא, והם פשוט מתאחדים איתו, ועד די כך שהישות הגשמית הגופנית שלהם מפסיקה להתקיים. שהזוהר אומר, זה דבר מדהים. ההתעלות הזאת שלהם נתנה לנו כלי, ולכן אנחנו קוראים את זה ביום הכיפורים. יגיע היום, אומר הזוהר, שלא יהיה לעם ישראל קורבנות, והקריאה של הפסוק הזה באה לכפר עלינו כאילו הקרבנו קורבנות בבית המקדש. כלומר, על כך בנויה, זה אחד הרגליים החשובות, אחד היסודות החשובים של הקדושה האדירה של יום הכיפורים, שבו ביום הכיפורים, מה אנחנו עושים? על מה דיברנו? כדי להיות בקדושה, מה אדם צריך לעשות? אז אמרנו, יש פה עניין של אכילה כשרה, יש פה עניין של התרחקות מיחסי מין אסורים, כל הדברים האלה, על מה אנחנו מדברים? אם האדם מתמקד להתמלא בתענוגות שזה אוכל, מין, וכן הלאה, ודברים שאחר כך נראה בפרשת קדושים, שגם העניינים של פרנסה ועסקים וכספים וכן הלאה, אבל כאשר האדם ממוקד בדברים הגשמיים האלה, ללא שום גבולות, למה? כי כל מה שחינכו אותו, זה התרבות המודרנית, אנחנו פה כדי לענות מהחיים, ותיקח, תפוס כפי יכולתך, לא מוסר, לא ערכים, לא שום דבר, אנחנו עכשיו PC. אם זה יוצא לך טוב, כנראה פוסט-מודרניזם, זה כנראה בסדר. כן, אבל לא הזקתי לאף אחד. לא, אתה לא רואה את זה. אתה לא רואה את זה, זה לא אומר שלא הזקת. כי מכיוון שהיקום כולו בנוי בחוקים מאוד מעודנים, מהכל ממוחשב, זה מה שמופיע בפרשה הזאת. ברגע שאנחנו מנסים להתחבר למה שמרפא, מאחה, ומה שבעצם נותן לנו כוח אמיתי של קיום, הערה אלוקית. בלי זה אנחנו נובלים. אם תיתן לאדם רק את הסיפוק של היצרים הבהמיים שלו, הוא ימבול, כי הנשמה שלו תהיה תמיד ריקה. ואף פעם לא יספיק לו, הוא תמיד יהיה ריק וחסר. לא רק זה, הוא ירגיש מרומה, כי ברגע שאתה מתמלא, אם זה ההנאה של שפע גשמי, של לוקסוס גשמי, מאכלים, כסף, מין, כל הדברים האלה, שלטון, כוח, זה ממלא אותך, מה הבעיה? זה לא נשאר הרבה. זה כמו שיש קצר. יש המון אור, ואז הנורה נשרפת ויש חושך. ככה אצל הבן אדם. יש את הלילה המדהים ויש את הבוקר שאחרי. יש את ההי ויש את הבי. וככה זה עובד. אז מה הפתרון? שימו לב מה קורה ביום כיפור. אנחנו מתחברים לאלוקיות, לרוחניות, אבל התנאי הוא 5 עינויים. זה לא עינויים משון שאנשים בתור תופסים צער וכאב, אלא אנחנו מתנתקים מאכילה ושתייה, מתנתקים ממין, מתנתקים ממים, מתנתקים משמנים, כל המובנים של העונג של הגוף, אנחנו מתנתקים מזה כדי להתחבר לעונג האמיתי, הקדושה האלוקית שממוקדת בפרשת החיימות. ההערה הרוחנית שזה ימלא אותנו לכל השנה, כדי שנוכל להתגבר על הפיתויים של איך שהבא שם טוב קורא לזה, הערכת טבק. שמק טבק בשביל משהו ששווה כמו הערכת טבק, אנחנו מוכנים להשקיע כל כך הרבה, וזה מה זה נותן? תענוג כליל ואחרי זה אתה נשאר רעב ורק. אז הזוהר מתחיל במילים מדהימות. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון, ויאמר השם אל משה, אז זה פסוק א', וידבר השם אל משה. הפסוק הבא, פסוק ב', וידבר, ויאמר, סליחה, השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. זה הכניסה לקודש הקודשים. והזוהר שואל, למה וידבר ויאמר? וידבר מספיק, או ויאמר מספיק. אלא, אין פה מילים נרדפות. וידבר, זה מלשון דיבור, ופועל ד' ב' ר' כמו ספר דברים, זה ספירת מלכות, שזה דין. כלומר, זה ויאמר, זה ברוך ובאהבה, שזה, זה אנפין, שזה עולם הרוחני העליון. ויש פה איזה מצב של חיבור של שני העולמות, חיבור בין הדין לבין הרחמים, בין הסדר המדויק של החוקים מצד אחד, מצד שני של האהבה האדירה של הבורא אלינו. וששני אלה מתחברים נוצר חיבור שהוא הבסיס לדבר האמיתי. מה הדבר האמיתי? סעיף ב' בזוהר. רבי יצחק פתח, עבדו את השם בעירה וגילו בירעדה. תהילים ב'. וכתוב, עבדו את השם בשמחה, באו לפנה ברננה. זה תהילים קוף. רגע, זה לא קצת סתירה, שואל הזוהר. עבדו את השם בעירה וגילו בירעדה. מצד שני, עבדו את השם בשמחה, באו לפנה ברננה. מצד אחד, אז תעבוד אותו בעירה ובפחד. מצד שני, בשמחה ובססון ובגילה. יש פה כאילו סתירה. מקראות אלו סותרים זה את זה. שכאן אומר לעבוד בעירה ורעדה, וכאן אומר בשמחה וברננה. הוא משיב אלא כך למדנו. עבדו את השם בעירה, כי בכל עבודה שרוצה אדם לעבוד לפני ריבונו, בתחילה צריך יראה. לראות מפניו. ובשביל יראת ריבונו, יזכה לאחר כך לעשות בשמחה מצוות התורה. כלומר, כדי להגיע לשמחה, צריך להתחיל עם יראה. אחד הסיפורים האפיים של הזוהר, זה על כך שרבי שמעון ובנו רבי אלעזר, ברחו מהרומאים שחפצו להרוג אותם, והתחבו במערה 13 שנים. לאחר 13 השנים, הם יוצאים מן המערה בפקיעין. באים לטבריה ושם הם פוגשים את רבי פנחס בן יאיר, חביב של רבי שמעון. ואיך שהם נפגשים, רבי שמעון מתחיל, זה בסוף הקדמת ספר הזוהר, רבי שמעון מתחיל לשפוך לרבי פנחס את כל הסודות שהוא למד, והוא מתחיל מהדבר הראשון, הסוד הראשון, והחשוב ביותר, שכל המצוות של התורה בנויות עליו, זה נמצא במילה בראשית. במילה בראשית יש ירא בושת. שהיראה זה הסוד הגדול של עבודת השם. ואיך היראה היא הסוד הגדול של עבודת השם? מסביר רבי שמעון, כתוב ראשית חוכמה יראת השם, יראת השם ראשית דעת. רגע, היראה היא ראשית לחוכמה. חוכמה בעץ החיים זה מדרגה גבוהה מאוד. חוכמה זה המדרגה שכל האורות של הבריאה עצורים בה. יש גם מדרגה אחרת שהיא מאוד מאוד גבוהה, היא דעת. אז העירה היא הראשית אל החוכמה או ראשית אל הדעת. אומר רבי שמעון, העירה היא הראשית לכל מדרגה. בואו נסדיר את זה. כל אדם נולד בקופסה, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. רע, מסביר לנו בעל הסולם, רבי אשלג, מייסד תנועת הקבלה המודרנית. רע זה ראשי תיבות רצון עצמי. כלומר, אין כללה יותר נוראית לאדם מאשר אנוכיות. לא ראיתי בחיי אדם אנוכי מאושר. יש אנשים אנוכיים שרצים אחרי העושר, אבל הם יכולים לקבל רק היי וביי. מילוי רגעי ומפח נפש ארוך זמן. למה? כי הם לא נוהגים לפי החוק. והחוק האלוקי אומר שכדי להתקרב לבר העולם אתה צריך מה? להשתוות אליו בצורתך. וזה רק על ידי ואהבת לרעך כמוך. רגע, פסוק הזה נמצא במקרה בפרשת קדושים, נכון? פרק י"ט, ויקרא פרק י"ט, פסוק י"ח. ואהבת לרעך כמוך. הזוהר מסביר לנו דבר מדהים. זוהר קדושים, סעיף ט"ז, למד רבי אבא, פרשה זו קדושים היא כלל כל התורה והיא חותם טבעת האמת. בפרשה זו נתחדשו סודות העליונים של התורה, בעשרת הדיבות, בגזרות ועונשים ומצוות עליונות. כשהגיעו החברים לפרשה זו היו שמחים. מה אומר לנו רבי שמעון? מצד אחד יראה זה חיבור של פחד ואהבה. אהבה ממי אתה ירא? ממישהו שאתה מתרשם מגדולתו, מעוצמתו ואהבתו הגדולה אליך, שהיא בלתי משתנה. ואתה כולך בעירה עצומה מגדולה האדירה הזאת. מצד שני, יש בך פחד. כי אתה אומר, איך אני אתחקרב למשהו כל כך אדיר, כל כך עצום, כל כך טוב, ואני לא כמוהו. אני יכול לקלקל ברגע. אז העירה היא בעצם עירת הרוממות מצד אחד, מצד שני, יש בה בושת, יראה בושת, בראשית, אותם אותיות. אני מתבייש, אולי אני יכול לקלקל בכל רגע. והעירה הזאת, החיבור בין מצד אחד להבין את החוקים ואת הדינים, שיש גבולות, ויש התגברויות שצריך לעשות, אתה לא יכול לבוא, הבורא אוהב אותי, הכל בסדר, הכל הולך. לא הכל הולך. לא הכל הולך. ישנם חוקים מאוד בסיסיים. בן אדם צריך להתגבר על היצר שלו כדי שיוכל להתחבר אל האלוקות. זה התנאי. אדם צריך לצאת מהקופסה של הרצון האנוכי שלו, ואיך הוא יעשה את זה? מה אמרנו? למד רבי אבא, הפרשה הזו היא כלל כל התורה. מי אמר כלל? המורה של רבי שמעון בר יוחאי. רבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל גדול בתורה. מחדש לנו רבי אשלג. בעל הסולם, כלל כולל את כל הפרטים. זה הסוד. ואהבת לרעך כמוך, כאשר אנחנו באמת לומדים לאהוב את זולתנו בלי חשבון, אהבת חינם, בגימטריה שור של חודש אייר, שאנחנו לומדים לעשות את זה כדי להתחבר לבורא עולם, לא נתאכזב אף פעם. אם אנחנו מבחינה הומנית, מוסרית, אוהבים כל אדם ובחילים, אנחנו נתאכזב. אין מה לעשות, נתאכזב. בני אדם, כל אחד מכיר את עצמו, בני אדם עולים עולים נופלים. עושים טוב טוב, כושלים. אין צדיק שיעשה טוב בארץ ולא יחטא. אם אני מתנהג בשמחה, באהבה לאדם, בקומונה, בקיבוץ, ויצרנו קבוצת חברים, ואני נותן את כל כולי, במוקדם או במאוחר, מישהו יחזיב. ואני אתאכזב, ואני אהיה מצולק כל חיי. לא. הסוד הוא, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. מסביר לנו בעל הסולם, רב אשלג, למה נפל הקיבוץ? למה נפל הקומוניזם? למה בכל מקום שיש קומוניזם, זה מתחיל בהתלהבות עצומה, הנה כולנו נאהב זה את זה, וזה נגמר רע מאוד. רע מאוד. כי אנשים מתאכזבים. כי בני אדם לא יכולים לשמור על רמת אהבה קבועה. הם מאכזבים, ואז אנחנו מתאכזבים, כי ציפינו, קיווינו, נפגענו, הצטלקנו, בין בעל לאשתו, בין הורים לילדים, כולנו, בני אדם, כל האדם כוזב. האהבה היא כלי להתחבר לרוממות אלוקית. כשאני מבין את זה, אני לא מחכה שהאדם, שהזולת, יחזיר לי. אם יחזיר לי טוב, לא יחזיר גם טוב. למה אהבתי אותו? כי כך יצאתי מהבית סוהר, מהמצרים הפרטית שלי, מהאהבה העצמית שלי, שאין כלל היה יותר גרועה מזאת. והתעליתי. ואם אני עושה את זה בעירה עצומה, בעירת החטא, שאני יכול לקלקל, אם אני אתחיל לעשות חשבונות לאנשים אחרים, אני יכול לקלקל. אבל אם אני אוהב כדי להתחבר לבורא עולם, אני יכול להתקרב מדרגה אחרי מדרגה. ואז העירה היא שער אל החסד ולגבורה ולתפארת. האל הגדול, חסד, הגיבור, גבורה, והנורא, עירה. העירה זה החיבור בין האהבה לבין הדין, לדעת בדיוק את הגבולות. החיבור של אלה, כאשר זה נוצר, מחקרים מראים, וזה מדהים, שאדם מתחבר לאותו מקום של אהבה ויראה כאחד. שאדם מתחבר לאותה קדושה אדירה של משיכת האורות האלוקיים פנימה. לא רק שהמוח שלו משתנה. כל המערכת הגופנית שלו משתנה. מכאן אייר, חודש של הריפוי, אני השם רופאיך, אותם אותיות של ירא. אותם אותיות. האותיות של חודש אייר, מי שלמד על החודש, לפי אברהם אבינו בספר היצירה, פי וב. פי וב זה מספר, 86, אלוקים, דין. מצד שני, שור, מזל שור, שור בגימטריה, אהבת חינם. החיבור, המיזוג, הסינתזה של שני הצדים, ולראות אותם כאחד. לא לפזול, פעם ככה, פעם ככה. כשאדם עובד על זה, אז הכל מתחבר, עשרת הדיברות. יום כיפור, קדושה, שמחה, ואז אתה מתחיל ברעדה, כי אתה לומד את הדרך, ואתה נזהר. אז אתה יודע קצת לנהוג ולהתנהג. עכשיו השמחה באה כי השמחה של הקדושה שורה. מצליחה לכולנו שכולנו נהנה ונתרפא מהשבוע המדהים הזה של אחרי מות קדושים. תודה רבה.